הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות שבועות. בפרק זה מדבר הרמב״ם תחילה על גדרי החיוב בשבועה על אכילה ושתייה, אימתי חלה שבועה על שבועה, דין התניית השבועה שלא יאכל דבר אחד באכילתו דבר אחר, אימתי חייבים מלכות על שבועה שאין בה מעשה, והרמב״ם מסיים בלשונות שונים של שבועה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שנשבע שלא יאכל היום כלום ועבר על שבועתו ואכל אוכל בשיעור פחות מכזית, פטור במזיד ממלכות ובשוגג מקורבן, מכיוון שאין אכילתו נחשבת לאכילה כאשר היא פחותה משיעור כזית, ואף שלא פירש את השיעור שאוסר את עצמו באכילה, אלא אמר שלא יאכל היום כלום, הרי מכיוון שאסר על עצמו לאכול, הרי בפחות מכזית אין הדבר חשוב כאכילה, ולפיכך הרי הוא כאוכל חצי שיעור, דהיינו פחות מכזית, מנבלות, דהיינו באימה שמתה ללא שחיטה כשרה, וטרפות, באימה שנוצר במום שאינו מאפשר לה לחיות לאורך זמן, וכך גם שאר איסורי האכילה, דינם כיוצא בהן, שאין חייבים בעונש, אלא על אכילה בשיעור כזית. ומכל מקום, כמו בשאר האיסורים, כך גם בשבועה, הרי אסור לו מהתורה לעבור על שבועתו אף בשיעור פחות מכזית, אלא שאם אכל הוא איננו מקבל עונש. ואם אמר שבועה שלא אוכל דבר זה ואכלו, חייב במלכות או קורבן, ואפילו היה הדבר שנשבע עליו זרע חרדל אחד, שהוא הרבה פחות מכזית, או אפילו פחות ממנו. דהיינו אפילו במשהו. ומכיוון שאסר את הדבר הזה על עצמו, הרי בכך הוא מחשיבו, ולפיכך הוא לוקה עליו אף בפחות מכזית. וכמו באוכל דבר איסור חשוב, כבריאה שאף בפחות מכזית, הרי הוא לוקה עליה. אך כאשר הוא נשבע באופן כללי שלא יאכל היום כלום, הרי שיעור אכילה הוא בכזית ואין הוא לוקה על פחות מכך. הלכה ב', ואם נשבע שלא יתאם כלום, ואכל אפילו כלשהו, הרבה פחות מכזית, חייב מלכות או קורבן. דבשונה מהמבואר בהלכה הקודמת, כאשר הוא נשבע שלא יאכל, שמשמעות שבועתו היא על כזית, מכיוון שאין אכילה חשובה בפחות מכזית, הרי כאשר הוא נשבע שלא יתאם, משמעות הלשון תאימה היא אף בכלשהו, ולפיכך הוא מקבל מלכות אף על תאימה בכלשהו. הלכה ג', מי שנשבע שלא יאכל היום ושתה חייב, מכיוון שהשתייה היא בכלל אכילה, שגם השתייה נחשבת לאכילה, ולומדים זאת מהפסוק בפרשת ראה, ואכלת לפני השם אלוקיך, מאסר דגנך, תירושך ויצריך, ותירוש הוא יין, ובכל אופן נאמר לגביו ואכלת, ומכאן שגם השתייה אכילה היא, ולפיכך מי שנשבע שלא יאכל ושתה הרי הוא חייב. לפיכך, מכיוון שהחיוב על השתייה הוא לא כדבר בפני עצמו, אלא מכיוון שהשתייה היא בכלל אכילה, הרי אם נשבע שלא יאכל ואכל וגם שתה, אינו חייב אלא מלכות אחת שלוקה פעם אחת 40 מלכות אם היה מזיד, או קורבן חטאת אחת אם היה שוגג, מכיוון שהן באכילה והן בשתייה, הוא עבר על אותו איסור שאסר על עצמו שלא לאכול, וכאילו היה אוכל פעמיים. הלכה ד', נשבע שלא ישתה היום, הרי זה מותר לאכול. דאף שהשתייה היא בכלל האכילה, הרי אין האכילה בכלל השתייה, שהאכילה איננה נחשבת לשתייה. וכמה ישתה הנשבע שלא ישתה ויהיה חייב? אומר הרמב״ם מסברה, יראה לי שאינו חייב עד שישתה רביעי תלוג 86 סמק, כדין שיעור שתייה בשאר האיסורים, דאף על פי שאסור גם במשהו, מכל מקום איננו חייב בעונש, אלא כאשר שתה רביעית מהאיסור, וכך גם לעניין שבועה, שכאשר נשבע שלא ישתה, אין שתייתו חשובה כדי לחייבו בעונש, אלא כאשר שתה כשיעור רביעית. הלכה ה', אם אמר שבועה שלא אוכל היום ואכל מינין הרבה, שאכל כמה מיני אוכל, או שאמר שבועה שלא אשתה היום ושתה מיני משקין הרבה, אינו חייב אלא אחת. דהכל הוא בכלל אותו איסור שקיבל עליו בשבועה שלא לאכול היום או שלא לשתות היום. אך זהו בתנאי שלא יתרו בו ביניהם. אך אם לאחר שאכל כזית יתרו בו שוב, הרי אף אם אכל מאותו מין עוד כזית, הרי הוא חייב מלכות נוספת על האכילה השנייה. ממשיך הרמב״ם, ואפילו אמר שבועה שלא אוכל היום בשר, אופת וקטנית, הרי אף שפירט בשבועתו כל מין לבדו, אין אנו אומרים שנחשב הדבר כאילו נשבע שלוש שבועות, שלא לאכול את הבשר, שלא לאכול את הפת ושלא לאכול את הקטנית, שהוא חייב על כל אחת מהם לבדה, אלא אלא באם אכל את הכל, את הבשר, את הפת ואת הקטנית, אינו חייב אלא אחת, ונחשב הדבר לשבועה אחת שלא לאכול את שלושת המינים הללו, ולפיכך חייבים רק אחת. ומאותו הטעם, כולן מצטרפים לכזית, שבאם אכל שליש כזית בשר ושליש פת ושליש קטנית, הרי שלושתם מצטרפים כדי לחייבו בעונש על כך שעבר על שבועתו, ומכיוון ששלושתם הם בכלל אותו איסור שבועה, הרי מצטרפים לכזית. אך באם היה נשבע שלוש שבועות שונות שלא לאכול בשר ושלא לאכול פת ושלא לאכול קטנית, הרי הם לא היו מצטרפים. על החווה, ואם אמר שבועה שלא אוכל ושלא אשתה, ואכל מאכלים בשיעור כזית ושתה משקים בשיעור רביעית, חייב שתיים, על אכילתו ועל שתייתו. ובאם השתייה הייתה דבר בפני עצמו, שאינו קשור לאכילה, הרי בוודאי שהוא היה חייב שתיים. אבל על אף שהשתייה היא בכלל האכילה, וכאשר הוא נשבע שלא יאכל, ואכל ושתה, הוא חייב רק אחד, מכל מקום במקרה זה, הרי מכיוון שהשתייה בכלל האכילה, ובכל זאת הועיל ופירש ואמר, גם ושלא אשתה, הרי הוא גילה את דעתו שלא כלל את השתייה בכלל שבועתו הראשונה על האכילה, ונמצא כנשבע על זה בפני עצמו, דיינו על האכילה בפני עצמה, ועל זה בפני עצמו, על השתייה בפני עצמה, ולפיכך חייב שתיים. הלכה זין, וכן האומר שבועה שלא אוכל פת חיטין ופת צהורין ופת כוסמין, והאכלן את כל שלושת מיני הפת, שאכל מכל אחת מהן כזית, הרי הוא חייב על כל אחת ואחת. וזאת בשונה ממה שלמדנו בהלכה A, שהנשבע שלא יאכל פת בשר וקטנית, הרי זו נחשבת לשבועה אחת, והוא חייב על שלושת המינים רק אחת. מכל מקום, במקרה זה, הם נחשבות לשלוש שבועות על שלושת המינים השונים, שלא אמר בשבועתו פת ופת ופת, דיינו שבועה שלא אוכל פת חיטין ופת צהורין ופת כוסמין, אלא כדי לחלק בין השבועות ולחייב את עצמו על כל אחת ואחת. שבאם היה מתכוון לכלול את כל שלושת מיני הפת בשבועה אחת, היה לו לומר שבועה שלא אוכל פת חיטין וצהורין וכוסמין. הלך החטא, מי שהיה חברו מסרהב בו, דיינו מפציר בו לאכול אצלו, ואמר לו חברו בואו שתי מי יין וחלב ודבש, ואמר לו אותו אחד שבועה שאיני שותה יין וחלב ודבש, ושתה מן, חייב הוא על כל אחד ואחד בפני עצמו, שבאם שתה יין חלב ודבש הרי הוא חייב שלוש. ואף שבמקרה זה הוא לא חילק בין שלושת המינים כמו בהלכה הקודמת, כאשר הוא אמר פת ופת ופת, אלא רק מנה את שלושת המינים, ולכאורה הרי זה דומה למקרה שבו נשבע שלא יאכל פת ובשר וקטנית, שנחשב הדבר שכל שלושת המינים הם בשבועה אחת. מכל מקום בנידון דידן אנו מחשבים זאת לשלוש שבועות, כיוון שהיה לו לומר בשבועתו שבועה שאיני שותה כלום, או שאיני שותה מה שאמרת, שהרי חברו שיפציר בו אמר בפירוש בואו שתי מי יין וחלב ודבש, ודי היה לו לומר שבועה שאיני שותה כלום, שהכוונה היא כלום ממה שביקשת, או שהיה אומר בפירוש שבועה שאיני שותה מה שאמרת, כדי לאוסרו בשלושת מינים אלו. ומשחזר הוא פירט ואמר שאיני שותה יין וחלב ודבש, הרי גילה את דעתו שחייב את עצמו בשבועה על כל מין ומין שישתה בפני עצמו. ומשום כך, באם הוא שתה את שלושתם, הרי הוא חייב שלוש. ולפיכך מטעם זה שהוא אסר את עצמו בכל מין בנפרד, הרי גם אין מצטרפין זה עם זה, שהחלב, היין והדבש אינה מצטרפין לשיעור רביעית, ואינו חייב עד שיוכל, דיינו שישתה כשיעור רביעית ממין אחד, שרק רק אז הוא יהיה חייב אחת, ובאם ישתה רביעית מכל מין הוא יהיה חייב שלוש. שהועיל והן המינים שפירט חלוקין לחטאות, שכאשר הוא שתה רביעית בשוגג מכל אחד מהן, הרי הוא חייב שלוש חטאות, הרי אף שכולם נכללים באותו לב של איסור האדם לעבור על שבועתו, מכל מקום הרי הם נחשבים לאיסורים שונים, כחלב ודם, שהם משני לבים שונים, שהאוכל כזית מכל אחד מהם הרי הוא חייב שתיים, שאינן מצטרפין לכזית, שאם אכל חצי זית חלב וחצי זית דם, אינו לוקה מכיוון שהם איסורים שונים, כמו שנתבהר בהלכות מאכלות אסורות, וכך גם כשנשבע שלא ישתה יין חלב ודבש באופן שהפירוט מראה שהוא התכוון לשלוש שבועות נפרדות, מכיוון שהם חלוקים לחטאות הרי הם נחשבים לשלושה איסורים שונים ואין הם מצטרפים זה עם זה לשיעור. הלכת את אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו המונחת לפניו, או שאמר שבועה שלא אוכל אותה, כיוון שאכל ממנה כזית, אף שלא אכל את כולה, חייב. דאף שאמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, או שלא אוכל אותה, אין בכוונתו לומר שאיסור השבועה הוא רק שלא לאכול את כל הכיכר. דמכיוון שאמר שלא אוכל, כוונתו לשיעור האכילה שהוא בכזית, אלא שאוסיף כיכר זו או אותה, מכיוון שאין ברצונו לאסור על עצמו את כל המאכלים, אלא רק את הכיכר הזו. אבל אם אמר שבועה שלא אוכלנה, הרי מכיוון שלא אמר שבועה שלא אוכל בפני עצמה, אלא הצמיד את איסור האכילה לכיכר זו, שאמרם במילה אחת שלא אוכלנה, הרי הוא לא אסר את עצמו בשיעור אכילה סתם, אלא רק באכילה של כל הכיכר, ולפיכך אינו חייב עד שיוכל את כולה. וכתבו הפוסקים שאם אכל את כל הכיכר חוץ מפחות מכזית, אין זה נחשב לשיעור והוא חייב. ואם אמר את שתי הלשונות, שבועה שלא אוכל כיכר זו, ואחר כך הוסיף שבועה שלא אוכלנה, והאכלה שהוא אכל את כל הכיכר אינו חייב אלא אחת. דכאשר הוא אמר תחילה שבועה שלא אוכל כיכר זו, הרי הוא אסר על עצמו שלא לאכול ממנה אפילו כזית. ושוב אין השבועה השנייה שלו, שלא אוכלנה, שאוסרת עליו לאכול את כל הכיכר, חל הכלל, מכיוון שהדין הוא שאין שבועה חלה על שבועה, שכאשר דבר כבר אסור לאדם בשבועה. הרי שבועה נוספת על אותו דבר לא תטיל עליו עוד איסור, ומכיוון שהוא נאסר כבר מהשבועה הראשונה בכיכר זו, לאכול ממנה אפילו כזית, שוב לא תחול עליו שבועה נוספת שלא לאכול את כל הכיכר. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' וכן אם אמר שבועה שלא אוכל היום, דיינו שלא יאכל משום מאכל בשיעור כזית, וחזר ונשבע על הכיכר, על כיכר לחם מסוימת שלא יאכלנה, שאינו מתחייב על שבועה זו, אלא כאשר הוא אוכל את כל הכיכר, ואחר כך אכלה כולה שאכל את כל אותה הכיכר באותו היום, אינו חייב אלא אחת, שהשבועה הראשונה כבר אסרה עליו לאכול כזית מכל מיני המאכלים באותו היום, ולפיכך שבועתו השנייה, שאסרה עליו לאכול את אותה הכיכר אינה חלה עליו והוא חייב רק משום שבועתו הראשונה. וכן כל כיוצא בזה שהוא נשבע לאסור עליו דבר שכבר היה אסור משום שבועה אחרת שהוא נשבע קודם, הרי חל עליו רק איסור השבועה הראשונה, משום שהכלל הוא שאין שבועה חלה על שבועה, שכאשר דבר מסוים כבר אסור עליו בשבועה, לא יכול לחול עליו איסור נוסף של שבועה אחרת. וזאת משום הכלל הידוע בכל האיסורים שאין איסור חל על איסור. והרייבד סובר שבמקרה זה שעליו מדבר הרמב״ם כאן שבשבועה הראשונה הוא נשבע שלא יאכל היום ואחר כך חזר ונשבע על הכיכר שלא יאכלנה, חלה השבועה השנייה, משום שהכלל הוא שאיסור חל על איסור באיסור כולל, כאשר האיסור השני כולל בתוכו דברים נוספים, וכאן השבועה הראשונה אסרה אותו אמנם בכל המאכלים אבל רק היום, ואילו השבועה השנייה שעל הכיכר היא ללא הגבלת זמן והיא מכילה עליו איסור על הכיכר לעולם, ומכיוון שהשבועה חלה בנוגע לימים הנוספים, חל עליו איסור נוסף גם כאשר הוא אוכל את הכיכר היום. ובדעת הרמב״ם מסבירים הרדב"ז והכסף משנה שבנוגע ליום זה שעליו הוא נשבע את השבועה הראשונה שלא יאכל בו כלום, כבר לא יכול לחול איסור של עוד שבועה. ולפיכך כאשר הוא אכל את הכיכר באותו היום הוא חייב רק משום השבועה הראשונה. ורק למחרת כאשר יפוג תוקפה של השבועה הראשונה, תחול עליו השבועה השנייה שלא לאכול את הכיכר לעולם. ממשיך הרמב״ם, אבל אם נשבע תחילה על הכיכר שלא יאכלנה, וחזר ונשבע בפעם השנייה שלא יאכל כלום באותו היום, או שלאחר שנשבע תחילה שלא יאכלנה את כל הכיכר, חזר ונשבע אחר כך שלא יאכל כיכר זו, שהוא אסור אף באכילת כזית, והאכלה כולה שהוא אכל את כל הכיכר חייב שתיים, אחת על השבועה השנייה שנשבע שלא יאכל כלום באותו היום, או שלא יאכל כיכר זו, שתכף כשהוא אכל כזית, הוא מתחייב עליה, ועוד אחת כאשר הוא אכל את כל הכיכר שאז הוא עבר על שבועתו הראשונה שלא יאכלנה את כל הכיכר. והסיבה שבמקרים אלו השבועה השנייה חלה על אף שכבר חלה השבועה הראשונה, משום שבשעה שנשבע בתחילה שלא יאכלנה, אינו חייב עד שיוכל את כולה, את כל הכיכר, וכשחזר ונשבע אחר כך שלא יאכל סתם, או שלא יאכל כיכר זו, הרי מי שיוכל ממנה כזית יתחייב, כאשר הוא עדיין לא מתחייב משום שבועתו הראשונה, שרק כאשר יאכל את כולה יתחייב בשבועה הראשונה. ולפיכך חלה השבועה השנייה על השבועה הראשונה, משום שבשני מקרים אלו, על ידי שבועתו השנייה חל עליו חיוב חדש, שכבר כאשר אכל כזית הוא מתחייב. ובאמת במקרה שבשבועתו השנייה הוא נשבע שלא יאכל כלום, הרי השבועה השנייה מחייבת אותו גם כאשר אכל כזית משאר המאכלים, שזהו איסור כולל הגורם לכך שתחול השבועה השנייה אף על הכיכר. הלכה י' אמר שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ונשבע על התאנים ועל הענבים, שבשבועתו השנייה הוא נשבע שלא אוכל תאנים וענבים, חייב על התאנים שתיים, שהרי נשבע עליהם אין בשבועתו הראשונה ואין בשבועתו השנייה. ובאופן זה אין אומרים שאין שבועה חלה על שבועה, שהרי כלל בשבועתו השנייה את התאנים שנאסרו כבר בשבועה הראשונה, יחד עם הענבים שהיו מותרים, ומתוך שחלה השבועה השנייה על הענבים שהיו מותרים, חלה גם על התאנים שהיו כבר אסורים בשבועה הראשונה, ונתחייב על התאנים בשתי שבועות. כמו שביארנו בהלכות מאכלות אסורות, שכאשר האיסור השני כולל בתוכו דברים נוספים שלא היו אסורים משום האיסור הראשון, הרי האיסור השני חל אף על הדברים שהיו אסורים כבר באיסור הראשון. הלכה י' ב' אמר שבועה שלא אוכל שמונה, שלא יאכל שמונה פריטים ממאכל מסוים, כגון שאמר שלא יאכל שמונה תאנים. ואחר כך אמר שבועה שלא אוכל תשעה פריטים מאותו מין מאכל, ואחר כך הוסיף ואמר שבועה שלא אוכל עשרה מאותו המין, בין שאכל שמונה מאותו מין, בין שאכל תשעה ובין שאכל עשרה, אינו חייב אלא אחת. משום שאין השבועה השנייה והשלישית חלות כלל, שהרי אי אפשר לאכול תשע או עשר לפני שהוא יאכל תחילה שמונה, ושמונה נאסרו עליו כבר מהשבועה הראשונה, ואין שבועה חלה על שבועה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג', אבל אם נשבע תחילה שבועה שלא אוכל עשרה, ולאחר מכן נשבע שבועה שלא אוכל תשעה, ובשלישית נשבע שבועה שלא אוכל שמונה, הרי באם אכל עשרה חייב שלוש על כל שבועה ושבועה אחת, שהרי בשבועתו הראשונה שלא לאכול עשרה, הוא נאסר רק כאשר הוא אוכל עשרה, ובשבועתו השנייה נתווסף שכבר כשהוא אוכל תשעה הוא חייב, ובשבועתו השלישית נתווסף שכבר כשהוא אוכל שמונה הוא חייב, ולפיכך חלות כל שלושת השבועות, וכאשר הוא אכל עשרה, הרי באוכלו שמונה הוא נתחייב בשבועה השלישית, כאשר הוא אכל את התשיעי הוא נתחייב אף בשנייה, וכאשר הוא אכל את העשירי הוא נתחייב אף בראשונה. וכן אם אכל תשעה מאותו המין חייב שתיים על שבועתו השנייה והשלישית, ואם אכל שמונה חייב רק אחת על השבועה האחרונה. הלכה י' ד' אמר שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ונשבע בשנית שלא יאכל תאנים וענבים כאחד, דיינו שלא לאכול הן תאנים והן ענבים, שהשבועה השנייה חלה אף על התאנים, משום שהיא כוללת גם את הענבים שהיו מותרים תחילה, אלא שבמקרה זה שנשבע שלא יאכל תאנים וענבים כאחת, הוא איננו מתחייב על השבועה השנייה, אלא אם כן אכל הן כזית תאנים והן כזית ענבים, ושגג ואכל רק כזית תאנים, שהוא מתחייב עליו רק משום שבועתו הראשונה שלא אוכל תאנים, שעל שבועתו השנייה הוא מתחייב כאמור רק אשר הוא אכל הן כזית תאנים והן כזית ענבים, והפריש קורבן על אכילתו את התאנים שבכך הוא עבר על שבועתו הראשונה, ואחר כך שגג ואכל כזית ענבים, אינו חייב על הענבים חטאת נוספת, מפני שהוא עבר אף על שבועתו השנייה, שרי בסיכומו של דבר הוא אכל הן כזית תאנים והן כזית ענבים, מפני שהפרשת הקורבן לאחר שהוא אכל את כזית התאנים, הרי מחלקת בין אכילת התאנים לענבים, דו כבר יוצא ידי חובתו על אכילת התאנים על ידי הפרשת הקורבן, ולפיכך כאשר הוא אוכל את הענבים, הוא איננו חייב עליהם חטאת, מפני שהן הענבים לבדם כחצי שיעור. שהרי השיעור להתחייב על שבועתו השנייה היא אכילת ענבים ותאנים. ואכילת הענבים עתה לאחר שכבר הפריש קורבן על התאנים, הרי כאכילת חצי שיעור, ואין מבין קורבן על חצי שיעור. הלכת את ו' וכן הנשבע שלא יאכל עשר, כגון שנשבע שלא יאכל עשר תאנים אלו, וחזר אחר כך ונשבע שבועה שנייה שלא יאכל עשר ותשע, דהיינו שנשבע שוב פעם שלא יאכל עשר תאנים אלו, ותשע אחרים. דהיינו שעל שבועתו השנייה הוא חייב רק אם הוא אכל 19 תאנים. עשר תאנים אלו שנשבע עליהם גם בשבועתו הראשונה, יחד עם עוד תשע תאנים אחרות. והשבועה השנייה חלה משום שהיא איסור כולל, שבנוסף לעשר תאנים אלו שהוא כבר נאסר בהם, נאסרו עליו אתה אף 9 תאנים אחרות. הרי הדין כאן הוא בדיוק כמו בהלכה הקודמת, כאשר נשבע תחילה שלא יאכל תאנים, וחזר ונשבע שלא יאכל תאנים וענבים. שאם אכל בשגגה בתחילה את 10 התאנים שעליהם הוא נשבע, והפריש קורבן משום שעבר על שבועתו הראשונה, וחזר אחר כך ושגג ואכל את 9 האחרות, הרי מכיוון שלאחר שכבר אכל את 10 התאנים הוא הפריש עליהם קורבן, הרי הפרשתו מחלקת בין 10 התאנים ל9 האחרות שהוא אכל אחר כך, ולפיכך אף על פי שבסיכומו של דבר הוא אכל את 10 ואת 9, כל מה שנשבע עליו בשבועתו השנייה, הרי זה נחשב באכילתו את 9 האחרות כאוכל חצי שיעור, שהרי הוא הפריש קורבן על אכילתו את 10, ורק לאחר מכן הוא אכל את 9, ונחשב הדבר כאילו הוא אכל רק את 9 שהם חצי שיעור, והם מביאים קורבן על חצי שיעור, ואכילתו את 9 נחשבת לחצי שיעור בהקשר לשבועתו השנייה, מכיוון שעניין השבועה האחרונה היה שלא יאכל 9 ו-10, שהאיסור שעליו נתחייב בשבועתו האחרונה הוא שלא יאכל את כל 19 התאנים, ורק כאשר הוא אוכל אין את 10 ואין את 9 הוא מתחייב בשבועה זו, ולפיכך אכילתו את 9 בנפרד נחשבת לאכילת חצי שיעור שיעור שפטורים עליה מקורבן. הלכת את זין, אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו הגדולה אם אכלתי כיכר זו הקטנה, שיתנה שאם יאכל את הכיכר הקטנה יחול עליו איסור בשבועה לאכול את הכיכר הגדולה, ושכח תנאי זה שאכילת הקטנה אוסרת עליו את הגדולה בעת שאכל את הכיכר הקטנה, ואכל אחר כך את הכיכר הגדולה במזיד, שבשעת אכילתו את הכיכר הגדולה הוא זכר שיתנה שאם יאכל את הקטנה תאסר עליו הגדולה, והוא זכר גם שהוא אכל את הקטנה, ואם כך הוא ידע שהכיכר הגדולה אסורה עליו בשבועה, והוא בכל אופן אכל אותה, הרי הוא חייב מלכות, כדין כל עובר על שבועתו במזיד. דאף שבעת אכילתו את הכיכר הקטנה הוא היה שוגג, הרי אין זה משנה כלל. דמכיוון שנתקיים התנאי שאכל את הקטנה, ובשעה שעבר על האיסור שהוא אכילת הגדולה הוא היה מזיד, הרי הוא חייב מלכות. המשיך הרמב״ם בהלכה י' זין, אבל אם במקרה כבהלכה הקודמת שיתנה שבאם יאכל את הכיכר הקטנה תהיה הכיכר הגדולה אסורה עליו, אכל את הכיכר הקטנה במזיד כאשר הוא זוכר את התנאי ויודע שבאכילתה זו של הכיכר הקטנה תאסר עליו הכיכר הגדולה, ואחר כך שכח שאכל את הכיכר הקטנה ואכל את הגדולה, וכמדומה לו שעדיין לא נאסרה עליו הכיכר הגדולה משום שכאמור הוא שכח שהוא אכל את הקטנה, הרי הוא פטור, מכיוון שבשעה שאכל את הכיכר הגדולה, שזהו המעשה האסור, הוא לא ידע כלל שהיא אסורה לו, ולפיכך הוא פטור לא רק ממלכות אלא גם מקורבן, משום שהוא לא ידע כלל שהכיכר הגדולה אסורה לו, והרי הוא כאנוס. וכן אם אכל את שתיהן, את הקטנה ואת הגדולה בשגגה, הרי הוא פטור אף מקורבן, מהטעם האמור שבשעת אכילתו את הגדולה הוא לא ידע שהיא אסורה עליו, אבל אם אכל את שתיהן, את הקטנה ואת הגדולה במזיד, בין שאכל את הכיכר הגדולה בתחילה ורק אחר כך אכל את הקטנה, ובין שאכל תחילה את הכיכר הקטנה ואכל את הכיכר הגדולה באחרונה, חייב מלכות. דאף כשאכל קודם את הכיכר הגדולה, כאשר עדיין לא נתקיים התנאי שאוסר עליו את הגדולה, שהרי עדיין הוא לא אכל את הקטנה, הרי מכיוון שיתרו בו לפני אכילתו את הגדולה שהכיכר הגדולה אסורה עליו באם יאכל את הקטנה, ואכל את הכיכר הגדולה במזיד, הרי כאשר אכל אחר כך את הכיכר הקטנה ונתקיים התנאי, הרי נחשב הדבר שהוא עבר על האיסור שלו לאכול את הכיכר הגדולה במזיד, ולפיכך הוא חייב על אכילה זו מלכות. ואף שבשעה שיתרו בו על הגדולה היה הדבר בספק, דה איסור תלוי באם הוא יאכל את הקטנה, הרי הרמב״ם סובר שהתראת ספק שמה התראה. הלכה י' ח', וכן אם תלען זו בזו, שלא יתנה שאם יאכל את הקטנה תאסר עליו הגדולה או להפך, אלא נשבע ואמר שבועה שלא אוכל אחת מהן, בין את הגדולה ובין את הקטנה, אם אכלתי תחילה את האחרת. כך שכאשר הוא יאכל את כל אחת מהכיכרות לראשונה, הרי יתקיים התנאי והוא יאסר בכיכר השנייה בין הקטנה ובין הגדולה. ושכח את התנאי ואכל אחת מהן, כך שנאסרה עליו הכיכר השנייה, ואחר כך הוא נזכר שנתקיים התנאי ואכל את השנייה בזדון, כאשר הוא ידע שהיא אסורה עליו, הרי הוא חייב מלכות, שהראיה מזיד בשעת אכילת הכיכר השנייה, שבה הוא עבר על האיסור. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוטט, אבל במקרה זה המבואר בהלכה הקודמת, שנשבע שלא אוכל אחת מהן אם אכלתי האחרת, אכל את הראשונה תחילה בזדון, שאז נתקיים התנאי והוא נאסר בשנייה, ואחר כך אכל את הכיכר השנייה בשגגה, שהוא שכח שאסר על עצמו את השנייה, או ששכח שנתקיים התנאי בכך שאכל את הראשונה, הרי הוא פטור אף מקורבן, שרי בשעה שעבר על האיסור שהוא בעת אכילתו את הכיכר השנייה, הוא היה שוגג, והוא לא ידע כלל שהכיכר אסורה עליו, שהרי זה כעונש שהוא פטור אף מקורבן. ואם אכל את שתיהן, את שתי הכיכרות בזדון, הרי הוא חייב מלכות. סיכומו של דבר, בכל אופן שבו הוא תלה את איסור אכילת הכיכר האחת בכך שיוכל את הכיכר האחרת, הרי אין זה משנה אם בשעה שאכל את הכיכר של התנאי הוא היה שוגג או מזיד, ודינו תלוי רק באיזה אופן הוא אכל את הכיכר של האיסור, שבאם הוא אכלה במזיד הוא לוקה, ובאם הוא אכלה בשוגג הוא פטור אף מקורבן. הלכה חף, אמר שבועה שאוכל כיכר זו היום ועבר היום ולא אכלה, ובכך הוא עבר על שבועתו. הרי אם לא אכלה בשוגג, מביא קורבן עולה ויורד, שכך הוא דינו של העובר על שבועת ביטוי בשוגג. ואם לא אכלה במזיד, אינו לוקה, שהרי הוא לא עשה שום מעשה בכך שלא אכלה, ואף על פי שעבר על שבועת שקר, שנשבע שיוכל ולא אכל, מכל מקום מכיוון שלא עשה מעשה, אין הוא מקבל מלכות, משום שהכלל הוא שכל לב שאין בו מעשה אין לוקים עליו. אך על פי כלל זה מקשה הרמב״ם בהלכה חף א', ומפני מה לוקה אם נשבע שאכל בעבר והוא למעשה לא אכל, או שנשבע שלא אכל כאשר למעשה הוא אכל ואף על פי שלא עשה מעשה, שהרי רק נשבע בפיו שבועת שקר, ומדוע הוא לוקה על כך? מפני שבמקרה זה שהוא נשבע שבועת שקר על לשעבר, הרי כבר מעט שבועתו לשקר נשבע, והרי זה דומה לשבועת שב, כגון שנשבע על העץ שהוא אבן, שאף שעבר על האיסור רק בדיבור, הרי נאמר בתורה כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, שבית דין של מעלה אין מנקים אותו, אבל בית דין של מטה מלקים אותו ומנקים אותו. והגמרא בשבועות לומדת מכך שנאמר באותו פסוק פעמיים לשווא, שאף כאשר נשבע שבועת שקר באופן דומה לשבועת שווא, שמעת שבועתו לשקר נשבע, הרי הוא לוקה אף שלא עשה מעשה. אבל אם נשבע שיעשה בעתיד ולא עשה, כגון שנשבע שיוכל היום ועבר היום ולא אכל, אינה שבועת שקר משעת השבועה, אלא רק כאשר עבר היום והוא לא אכל, ובאופן זה אין הדבר דומה לשבועת שווא, ואין על כך ריבוי תורה שהוא יקבל מלכות אף שלא עשה מעשה. אלא מלכות על שבועה לעתיד היא רק במקרה שנשבע שלא יעשה ועשה. הלכה חף ב', מי שאמר לחברו שבועה שלא אוכל לך, דיינו שלא אוכל משלך, או שאמר שבועה שאיני אוכל לך משלך, או שהיה חברו מסרב בו, מפציר בו לאכול אצלו, והוא נמנע שאינו חפץ לאכול אצלו, ומתוך כך נשבע ואמר שבועה שאוכל לך, שאף שפשטות משמעות לשונו היא שהוא נשבע שהוא יאכל אצלו, הרי מכיוון שחברו יפציר בו לאכול אצלו, וראינו כבר תחילה שהוא לא חפץ בכך, הרי בוודאי כוונתו להישבע שהוא לא יאכל אצלו. וכן האומר לא שבועה לא אוכל לך, שלא יהיה אסור עליי בשבועה מה שלא אוכל לך. ומכלל לב אתה שומע אין שמה שיוכל אצלו יהיה אסור עליו בשבועה, הרי כל לשונות אלו אסורים שיש בהם משמעות של לשון איסור, והרי בכל לשונות אלו הוא נשבע שלא יאכל אצלו, בין אם בפירוש ובין אם במשתמע, ולפיכך חל עליו איסור של שבועה שלא לאכול אצל חברו. ואם אמר הנשבע את כל הלשונות האלו בזה אחר זה, ועבר ואכל אצל חברו, אינו חייב אלא אחת, שהכלל הוא שאין שבועה חלה על שבועה, וכבר בלשון הראשון הוא נאסר לגמרי לאכול אצל חברו, ולפיכך לא חל לו עליו כלל כל השבועות האחרות. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.